לצערי נגמר לנו הזמן, הפודקאסט של דוקטור יעל דורון ודני פרידלנדר. הפרק שתשמעו כעת אינו מהווה טיפול פסיכולוגי והמידע נמסר בו אינו מהווה תחליף לייעוץ פסיכולוגי או לטיפול בכל תחום שהוא. אז אנא נעימה.
שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט לצערי נגמר לנו הזמן, מבית סולט אנד פפר. ובאולפן ההקלטות, ביזי. שלום יעל.
שלום דנוש.
איפה היית כל הזמן הזה?
וואו, כיף לחזור. איפה הייתי? אני צילמתי את עונה 6 בחתונמי, ואיפה אתה היית?
אני לא צילמתי את עונה 6 של חתונמי בעצם. אני צילמתי את התוכנית החדשה שלי בקשת מבחן ההורים הגדול, אבל אנחנו בעצם בפרק הייחוד, בחזרה מחדש.
פרק הגעגועים, איזה כיף שחזרנו, ממש התגעגעתי לעבוד איתך, ואני ממש שמחה להיפגש פה שוב בפודקאסט.
ואנחנו בעצם מתניעים מחדש את הפודקאסט שלנו, לצערי נגמר לנו הזמן.
כי לא נגמר לנו הזמן, יש פרק נוסף.
לא נגמר לנו הזמן, ויצאנו להפסקה, וחזרנו. גם בזוגיות לפעמים עושים פסק זמן, גם בטיפול לפעמים לוקחים הפסקה של כמה חודשים.
ולא סתם חזרנו, חזרנו לכבוד הוולנטיין, זה עם פרק מיוחד ליום האהבה.
אני חשבתי שחזרת לכבודי.
אני תמיד חוזרת לכבודך, אבל הפעם זה לכבוד יום האהבה. ואתה יודע שבוולנטיין חוגגים תמיד או מזמינים את הרווקים לשיחות על זוגיות, או מזמינים את הנשואים לשיחות על איך שומרים על הזוגיות. כן. בכלל, וולנטיין זה החג הרי שאני ואתה עובדים הכי קשה. נכון. אנחנו בחנויות הפרחים.
אני תמיד מתבדח שבוולנטיינס את ואני זה קצת כמו אייל גולן בבמות של יום העצמאות, הוא רץ מבמה לבמה, אמנם אותו לוקחים במסוק, אבל אנחנו ככה רצים ומדברים על אהבה ועל זוגיות ויחסים, ולפעמים אפילו היה איזה שנה אחת שעשינו הרצאה לרווקים בוולנטיינס, אמרנו אל תהיו לבד בוולנטיינס, אבל בעצם בואו נדבר על הקנוניה הזאת של יום האהבה. פה בארץ יש שניים, יש גם ולנטיינס, ואנחנו גם חוגגים את טו באב. גברים צריכים להביא לנשים שלהם פרחים, ופעמיים אסור להם לשכוח. אבל בוא נדבר קצת על מי שוולנטיינס זה לא כזה חג בשבילו.
אז באמת החלטנו להקדיש את הפרק דווקא לאלה שסובלים משברון הלב. זה יהיה פרק מועדון הלבבות השבורים.
או כמו שהחיפושיות שרו, All the Lonely People.
אנחנו רוצים לדבר על פרידה, על פרידות, על היפרדות, על נפרדות, ועל מה עושים ביום האהבה כשהלב שבור.
איזה מדהים זה, אבל שאת כבר אומרת, את כבר מכניסה את כל המושגים האלה, פרידה ונפרדות, ובעצם כל החוויה האנושית של כולנו היא כל הזמן איזה תנועה כזאת היא על הציר של ביחד ולבד. ביחד להתפצל ולהיות לבד, נכון?
בכלל בגלל שאנחנו הרי נולדים מתוך אחדות מטורפת בתוך הרחם, אנחנו לגמרי מאוחדים
ובטוחים.
כיף לנו, טוב לנו, אנחנו, הצרכים שלנו מוזנים באופן אבסולוטי, לא חסר לנו שום דבר. ואז בעצם החוויה הראשונה של החיים היא חוויה של פרידה. אנחנו נפרדים, אנחנו נולדים, זה מאוד טראומטי או לפחות דרמטי, וזה משהו שמלווה אותנו כל החיים שלנו, החוויה הזו של לצאת מתוך קשר, אולי גם לשאוף להיכנס חזרת.
זאת אומרת, שהחוויה הראשונה שלנו, רגע הלידה שלנו, הוא רגע הפרידה שלנו מהרחם ומאימא שלנו. ככה מתחילים החיים שלנו, בפרידה.
ומאז, במשך כל החיים, אנחנו בעצם מתאמנים על פרידות. אז להיפרד מהרחם, אחר כך להיפרד מהחלב, מהציצי, ואחר כך להיפרד מהמוצץ, ולהיפרד מהאימא ואבא וללכת לגן, ואחר כך להיפרד וללכת לבית ספר ולצבא. אנחנו מתעסקים כל החיים שלנו בפרידות, אנחנו מתאמנים על זה. והאמת שפסיכולוגים מתעסקים בלי סוף בפרידות.
נכון, אצלנו כל שבוע יש פרידה, נכון? כל סיום טיפול הוא קצת הדרמה הזאת של הפרידה בכלל. אם מדברים על הפגישה הטיפולית, היא תמיד מתחילה בריוניון, היא מתחילה באיחוד מחדש, קצת כמו מה שאת ואני עשינו פה עכשיו, היא תמיד מתחילה במפגש מחדש בין המטפל והמטופל, יש לפעמים מטופלים שנורא כועסים, מה עשית בלעדיי כל השבוע, עם מי היית פה כל השבוע, מי עוד ישב פה כל השבוע, יש כאלה שהתגעגעו נורא, יש כאלה שנורא קשה להם להיכנס כל פעם מחדש, והפגישה הטיפולית נגמרת בספרציה, באיזה מין פרידה קטנה, אמנם זה רק פרידה לשבוע, אבל בשביל אנשים שהמקום הזה הוא מאוד פגוע אצלהם, או מאוד מודלק, מקום מאוד קשה בחיים שלהם, הכניסה לטיפול והיציאה מחדר לטיפולים כל שבוע היא מאוד קשה.
נכון, וזה רגעים מאוד דרמטיים, ואנחנו יכולים לחוש אצל מטופלים שפגיעים וחשופים היו לפרדות טראומטיות בחיים, אנחנו יכולים להרגיש ממש בחדר הטיפולים את המחנק כשהפרדן מתקרבת, את הדקות האחרונות של הטיפול, שיש משהו שמתחיל להיווצר איזה לחץ, שהמטופל מרגיש והמטפל מרגיש בבטן שלו, את הלחץ של המטופל לקראת הפרידה.
יש את הקלאסיקה של המטופלים ששואלים לקראת הסיום, כי הם מרגישים את השעון, גם אם הם לא רואים אותו, אומרים, כמה דקות נשאר לי? כמה זמן עוד יש לי? זאת אומרת, הם כבר בחרדה של הסיפרציה, מבחינתם החמש דקות האחרונות האלה, זה כבר התחלת הסיוט, הם כבר לא באמת נמצאים בתוך החדר, הם כבר מתכוננים להיזרק החוצה.
ויש את ההתארגנות באמת לקראת הפרידה והסיום, בטיפול זה נורא דרמטי, מעניין שהתחלנו לדבר על הטיפול ולא על החיים, אבל הוא נורא מדמר את החיים, אז בדקות האחרונות יש את אלה שכאילו מייבשים את השיחה וגומרים ולא מתחילים שום נושא חדש כמה דקות קודם, כדי לא...
כמעט טעם להגיד משהו כשהולכים להיפרד.
בדיוק, כדי לא להתקרב לכאב הזה, ויש כאלה שעושים הפוך ומביאים איזה בומבה, איזה נושא נורא חזק, או בוכים פתאום, או יש איזו התפרצות רגשית מאוד חזקה דווקא לקראת הפרידה, ובעצם נורא מקשים על עצמם ועל המטפל שלהם לשלוח אותם מהחדר. ומשם בעצם נולד המשפט הזה, לצערי, נגמר לנו הזמן, של הרבה פעמים יש בו באמת צער וכאב. המטפל מודע לזה שהפרידה יש בה משהו מאוד כואב, אבל הכרחי. וכל זה כשאנחנו מדברים רק על פרידה של סיום פגישה, עוד לא אמרנו כלום על סיום טיפול. תהליך שמקדישים לו זמן, לוקחים את הזמן בשביל להתאמן אליו, חושבים עליו, וגם ללמד תוך כדי גם את המטופלים שלנו וגם את עצמנו, שיש פרידות טובות.
עוד קונספירציה, המושג של פרידה טובה. האם יש פרידה טובה? אולי על זה נדבר קצת היום. האם אפשר לעשות פרידה טובה? האם זוג יכול להיפרד פרידה טובה? אולי עוד נדבר פעם באחד הפרקים על גירושים וככה. האם אפשר להיפרד טוב? אני חושב על נגיד זוגות שמתגרשים והילדים שלהם צריכים להיות אחר כך כל החיים בתוך הפרידה הזו. אבל באמת המושג הזה של פרידה טובה, זה מושג מתעתע קצת.
זה מחזיר אותנו באמת לצמד המילים פרידה ונפרדות, ולא במקרה המילים האלה מאוד קרובות, כי פרידה קשורה לנפרדות, ואנשים שיש להם יכולת טובה לנפרדות, בטח תכף תסביר את זה, זה קשור לאטאצ'מנט, להתקשרות שלהם, אנשים שיש להם התקשרות טובה ויכולת טובה לנפרדות, הם האנשים שגם נפרדים יותר מהר ויותר בקלות.
נכון, הם האנשים שיעמדו יותר טוב, אפילו בהפסקות משבוע לשבוע בטיפול, בסיום פגישה, בחופש של מטפלים שלהם. אולי כאן המקום להזכיר שכשמטפל יוצא לחופש או לחופשה, אם זה לכמה ימים ואם זה לשבועיים שלושה, זה רגעים עוד מאוד קשים שזורקים את המטופל שלו לנטישה, לפרידה, לאבא ואמא נסעו, למשאירים אותי בגן בבוקר ואני נשאר לבד.
נכון.
הסיפור הזה של נפרדות ופרידה הוא סיפור מאוד מורכב בנפש שלנו, ואולי ככה אנחנו מתחילים, מעניין שאת הפודקאסט, את הפרק על ולנטיין, זה את היום שבו חוגגים את הביחד, את ואני בוחרים לדבר קצת, שמתחת כל ביחד מסתתר לזה לבד.
אני חושב שזה בגלל שאני ואתה היינו בסוג של פרידה עכשיו, נפרדנו אחד מהשני, הלכנו לעבוד עם אנשים אחרים.
לא יעלי, לא היינו בפרידה, היינו בנפרדות, וזה הנה גם את מתבלבלת, אני באמת חושב שאני ואת הבנו, שאנחנו לא נפרדים, שזה שאני הולך לתוכנית אחרת, ואת ממשיכה את התוכנית שלנו בלעדיי, אני לא חושב שהיינו בפרדה, אני חושב שהלכנו לפרק של נפרדות.
אז בואו נדבר על נפרדות. מרגרט מלר, הפסיכואנליטיקאית שחקרה ילדים, אמרה שבעצם יש איזה תהליך התפתחות, שהתינוק עובר מהלידה שלו ועד גיל שנתיים וחצי, שלוש, שהוא תהליך שהיא קוראת לו הספרציה אינדיבידואציה. זה התהליך שבסופו הוא יהיה בספרציה, הוא יהיה בנפרדות. והוא יצליח להרגיש בריא בתוך הנפרדות. ואפשר לראות מין תנועה מההתמזגות והייחוד המוחלט בתחילת החיים, ברחם ומיד אחרי זה, כשהתינוק לגמרי חסר ישע ונשען על הוריו, ועד לרגע שהוא מצליח להיפרד מהם. ואני רוצה להזכיר את איזה שלב באמצע.
שלב האמצע שלה, כן. הצרפתי.
השלב הרפרושמה, באמת שיש לו מילה צרפתית.
הרפרושמו.
נכון, של החזרה. זה השלב הזה בגיל שנתיים ומשהו, כשהילד מתחיל, הוא כבר מתחזק, והוא נבדל, והוא כבר יודע ללכת, והוא יודע להתרחק, והוא רץ על נדנדות והכל, ופתאום יש איזה שלב כזה, שהילד פתאום נראה יותר יותר פחדן ומעורער וחוזר לתדלוק, לקבל תשומת לב וביטחון מאימא שלו, לשלב הזה קוראים לו רפ רושמה, חזרה מחדש, והרבה אמהות לא מבינות מה קרה לילד שלי שהיה כל כך עצמאי עד לפני רגע, למה הוא שוב נהיה כזה קטן, תלותי ומסכן.
ואז אנחנו בשלב הזה הרבה פעמים הורים פתאום, או אמהות שנמצאות עם הילדים בבית, פתאום הילד אומר, אמא? הוא בסלון משחק בלגו שלו או במשחק שלו, הוא עושה איזה פאזל, ואמא הולכת שנייה להביא כביסה מהחדר השני, והילד אומר, אמא? והוא רק צריך לשמוע את הקול שלה, ומבחינתו זה ייחוד מחדש. הוא צריך לדעת שהיא לא הלכה רחוק מדי, שהיא עוד בשטח, שהוא רואה אותה, שהוא שומע אותה, כי עוד אין לו את מה שנקרא, את ההפנמה המלאה של גם כשאמא מתרחקת כמה צעדים, או הולכת להביא כביסה מחדר אחר, אז היא לא נעלמת לו לגמרי.
נכון, זה שלב ביניים, שאם הוא מקבל תשומת לב טובה מהאימא שבאמת מוכנה להיות שם בשבילו ולהרגיע אותו, בסוף הוא ייפרד לגמרי, ובאמת זה מודל הפרדות הטובות. פרידה טובה.
רגע, בוא נגיד שליד כל ילד שעושה, את התרגולים הראשונים שלו בפרידה, נמצא הורה, אמא או אבא, או לפעמים שניהם ביחד, שצריך לאפשר לילד שלו לעשות נפרדות, ובוא נגיד פה מילה לכל ההורים, כי בסופו של דבר מקשיבים לנו אנשים קצת יותר מבוגרים, בוא נגיד מילה להורים פה, שבאיזשהו אופן גם ההורים צריכים לאפשר לילד לעשות נפרדות, אנחנו יודעים שזה נורא קשה לתת לילדים שלנו לצאת מהרחם, להתחיל ללכת, בסוף 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 הם גם יעזבו את הבית, ימצאו להם איזה בן זוג או בת זוג אחרים, ויעזבו אותנו לגמרי. והמפגש הזה של הורים, עם ההתרחקות של הילדים שלהם, לראות את הילד שלך מתחיל ללכת בצעדיו הראשונים, זה גם נורא מרגש, אבל זה גם נורא עצוב. אתה מתחיל לראות אותו בגב שלו, הולך ומתרחק ממך, זה כאילו התחלה של הנפרדות הסופית. אמנם בגיל שנתיים שהוא מתחיל ללכת, הוא עוד לא עוזב את הבית, אבל אתה כבר רואה אותו עם תיקים, ויוצא החוצה. ואני חושב בכלל שזה גם המקום להגיד שלהורים יש תפקיד נורא חשוב בלתת לילדים שלהם לתרגל נפרדות.
ולמה בפרק על פרידות אנחנו מדברים כל כך הרבה על מה קורה עד גיל שנתיים? כי זה מאוד קובע את הדרך שבה נצליח להיפרד בהמשך. זאת אומרת, אנשים שמצליחים לגדל נפרדות טובה, וזה תלוי גם בילדים וגם, ובעיקר בהורים שלהם, אנשים כאלה יוכלו להיפרד יותר טוב בהמשך, ויש פרדות טובות. בוא נדבר בכלל על סיבות שבגללם אנשים נפרדים. אתה יודע שהסיבות לגירושים, למשל, מאוד השתנו במהלך השנים.
נכון.
במאה שעברה, כשעשו בדיקות כאלה של 7 הסיבות העיקריות שבגללם אנשים מתגרשים, גילו שזה סיבות אובייקטיביות. מתגרשים כי אחד מבני הזוג הוא אלכוהוליסט, או יש בעיות כלכליות, או יש עוני, יש איזה בעיות בעבודה, יש הזנחה, יש עניינים מאוד אובייקטיביים. אחר כך השתנתה התמונה, וכשעשו עוד פעם את המחקר הזה בתחילת המאה הזאת, גילו שהסיבות לגירושים הן סיבות לגמרי סובייקטיביות, אובדן אהבה, התרחקות, חוסר סבירות רצון מינית,
פתאום
חוסר...
אנשים מתחילים לחשוב על עצמם מאז סוף שנות ה-60, נכון?
פתאום יש מקום עצום לרגשות, והרגשות שהן בעצם הסיבה שבגללה אנשים נכנסים לתוך קשר, הם היום המנוע העיקרי שבגללו אנשים גם יוצאים מתוך קשר.
או במילים אחרות, אנחנו בכלל, היום זה נורא, הבונטון הוא נורא לדבר על אושר, יש פודקאסטים על אושר, ותוכניות על אושר, ומלא ספרים על אושר, וסדנאות על אושר, אושר באלף, כן? על happiness.
כן.
ואנחנו חיים בעידן שאנשים רוצים להיות בו מאושרים, רוצים להגשים את עצמם, פסיכולוגיה חיובית נורא חזקה היום, אנשים מאוד מאוד רוצים לחיות את הסיבוב הזה של החיים שלהם, שיכול להיות שהוא היחידי שלנו, כנראה עד שיוכח אחרת, אנחנו רוצים לחיות בטוב, ואחד הדברים הכי משמעותיים בחיים הבוגרים שלנו, אולי חוץ מהקריירה שלנו, זה הזוגיות שלנו, אם יש לנו כזו. ואנשים מבינים היום שלהיות בזוגיות לא טובה, זה מנהל להם את החיים.
אז באמת אני אקריא לך מה הסיבות שנמצאו לגירושים עכשיו במאה הזאת. חוסר הענות של בן הזוג לצרכים שלי, כישלון של ניסיונות לתקן, אי התאמה מראש של הזיווג, היעדר בגרות של הבן זוג, התעללות רגשית, פערים בעדפות כספיות וצריכת אלכוהול, זה החמישה הראשונים הם כמובן רגשיים. והסיבות זה התרחקות, היעדר קרבה, הרגשה של חוסר אהבה והערכה, קשיים באינטימיות המינית, הבדלים בערכים לגבי גידול ילדים והכל. כל הסיבות האלה שרובם הם רגשיות.
זה גם נורא מעניין לחשוב על זה, כי אנחנו מדברים על זה שזה קרה פחות או יותר מסוף שנות ה-60 ואילך, זה התחיל בשנות ה-70, השינוי הזה בגירושים. אני חושב שזה קשור גם מאוד מאוד לשחרור של האישה בסוף שנות ה-60, זה קשור לזה שהאישה הפכה להיות אינדיבידואל, היא הפכה להיות סובייקט.
ובאמת נשים הם אלה שיוזמות בעיקר גירושים ופרידה יותר מגברים. עכשיו זה מדהים, בגלל שנשים כרווקות, הנשים יותר מהגברים רוצות להתחתן.
נכון.
ובסוף הם אלה שגם לוחצות להיכנס לתוך הקשר, אבל גם לוחצות לצאת מתוך הקשר.
וזה מעלה שאלה לגבינו הגברים, האם אנחנו לא כל כך עסוקים ברגשות שלנו ובאושר שלנו, ואנחנו יותר חיים את ההרגל וחיים את הנוחות. אנחנו גם יודעים שנשים היום יותר, בגלל שהן יותר עושות קריירות ויש להן יותר יכולות כלכליות מאשר פעם, הן יכולות לקום וללכת כשלא טוב להן, ומסתבר שהרבה מהנישואים פעם החזיקו בגלל איזשהו כוח כלכלי שהיה לגברים על הנשים שלהם, והיום נשים לא נשארות בגלל כסף. שזה מעניין נורא, כי זה גם לא השתנו אחוזי הגירושים. אחוזי הגירושים, יש אפילו קצת עלייה באחוזי הגירושים, אבל מה שהשתנה זה הסיבות לגירושים.
שהסיבות הרבה יותר רגשיות היום. אז מה אתה אומר, יש פרדות טובות?
בכלל אנחנו צריכים אולי לשאול בפודקאסט היום של מועדון הלבבות השבורים בוולנטיינס, לא רק אם יש פרדות טובות, אלא האם גם טוב להיות לבד? זה גם שאלה שלא נשאלת מספיק, כי אנחנו כל כך מדברים על זוגיות, כולם כל כך רוצים זוגיות, כולם כל כך מחפשים זוגיות, באים לחתונמי בשביל למצוא זוגיות בכל מחיר, ולהיות בטלוויזיה ולשלם באמת מחיר כבד, והשאלה היא, האם גם לבד זה בסדר?
אני חושבת שזה נושא לפרק נפרד. אנחנו צריכים לדבר בפרק מיוחד על האנשים שהם א-זוגיים. לא אי-זוגיים, לא שהם כרגע בחוסר זוגיות, שהם א-זוגיים.
שהם בחרו לא, בחירה כזאת.
זה הבחירה שלהם, זה הזהות שלהם, ואנחנו יודעים שיש סינגליזם בחברה, שיש הטיה, כבר דיברנו על זה בפרקים הקודמים שלנו, על ההטיה כנגד סינגלים.
על האפליה כלפי רווקים, כן.
אבל כן. באמת יש אנשים שהם א-זוגיים, להם נקדיש פרק בנפרד okay, לדעתי. למה? אני כן רוצה לדבר על נרטיבים של פרידה, ולהגיד שכל פרידה מקשר ארוך ומשמעותי, יש איזה סיפור שמספרים כן. כדי להסביר אותה. ואם נדבר במילים של סוציולוגים, נגיד שיש משטר של הצדקות, נכון? יש כן. איזה סיפור אנחנו מספרים לעצמנו כשאנחנו מדברים על הפרידה. אני רוצה לספר לך על שלושה נרטיבים.
ואני אספר לך אחר כך על מחקר שקראתי ממש אתמול בלילה, לקראת הפודקאסט הזה, על סיפורי פרידה בזוגיות. מחקר נורא מעניין, אני אספר לך.
אז אני רוצה להזמין אותך ואת כל אחד מהמאזינים שלנו לחשוב על אחת הפרידות המשמעותיות בחיים.
אוקיי.
אני אספר את שלושת הנרטיבים ונראה לאיזה נרטיב אתם מרגישים שזה שייך. הנרטיב הראשון קוראים לו נרטיב ההתגלות. הנרטיב הזה זה איזשהו סיפור על התגלות, הבנה פתאומית שהייתה, שבעצם הקשר הוא לא מה שהייתי רוצה. אז יש את זה נגיד מתוך סיפור, אני מקריאה לכם. יום אחד אחר הצהריים, יצאתי לרכיבה על אופניים, ופתאום כשרכבתי לאורך שביל כפרי, נוכחתי לדעת ששוב אני לא אוהבת ארליס. אני לא אוהב אותה יותר.
זה כמובן שזה סיפור של גבר, הנרטיב הזה.
עד הרגע הזה לא היה לי מושג שאהבתי אליה פוחתת.
הוא לא ידע קודם.
הוא לא ידע קודם.
נסע על אופניים בכפר, ואז הוא הבין שהוא לא אוהב את אליס.
זאת אומרת שנרטיב ההתגלות הוא נרטיב שיש בו נקודת מפנה, רגע פתאומי כזה, וזה לא חייב להיות גם משהו גדול, זה יכול להיות משהו יומיומי, אבל פתאומי שמתגלה.
זה נפל עליי פתאום.
בדיוק. לעומת זאת, הנרטיב השני, נרטיב ההצטברות, שהוא אפילו הפוך, אפשר להגיד שהוא הפוך, זה נרטיב שאומר שכל מיני מאורעות קטנים ואימותים יומיומיים מתחילים להיערם, וקוראים יותר ויותר את ההריג הזוגי, עד שפתאום יש איזה קש ששובר את גב הגמל.
זה נשמע לי כמו הנרטיב של הפולניות. הן צוברות, 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 צוברות. זה בעצם משהו כזה שאת מרגישה כל הזמן עוד קצת ממנו, ואת שותקת, ואת לא אומרת, ואת אולי מנסה לעבור את זה, עד שזה מגיע לאיזה נקודה כזאת, שהמערכת לא עומדת בזה.
בדיוק. בנרטיב הזה האנשים צוברים עובדות, סיפורים, מעשים, מילים, מחוות, בתור ראיות שמשהו לא בסדר, עד שמגיע איזה שלב שאי אפשר יותר, ומה שאופייני נורא לנרטיב, שיש איזה קש ששבר את גב הגמל. יכול להיות בסוף שזה כוס אחת יותר מדי שנשארה בכיור, משחת השיניים בתור סימפטום, הגרביים בסלון, לא משנה מה, ששבר את הכל. זה נרטיב ההצטברות. אז היה לנו את נרטיב ההתגלות הפתאומי, את נרטיב ההצטברות האיטי, ועכשיו יש לנו נרטיב שלישי, נרטיב הטראומה. נרטיב הטראומה זה אומר שהיו כמה מעשים, מילים או מאורעות שהם טראומות בזעיר אנפין, אירועים שמציינים איזה נתק מהנחות, ממשהו מאוד מאוד בסיסי בחיים, שאי אפשר להמשיך מהם.
כן, וזה הרבה פעמים, את שומעת זוגות אומרים, על זה אני לא אסלח לך.
בדיוק, וזה למשל, בלידה לא היית איתי, כן. יש סיפורים כאלה לפעמים, אתה התעקשת לעשות ברית מילה, למרות שאני הייתי
לא
חולה.
לא באתי וזה... להרדים את הכלב, כן, אני כן. לא אשכח לך את זה, שנתת לי להיות לבד ברגע, זה רגעים כאלה, שהם בלתי נסלחים, אתה עוד לא נפרד בגללם, בדיוק. אבל אתה צובר אותם.
אז אלה חוויות חסרות הקנה. הייתי אומרת, ופצעים מחוסרי מרפא, איך אומרים, נכון? חסרי מרפא.
חסוכי.
חסוכי מרפא. זה אומר שיש איזו הפרת אמון בסיסית, מינית או רגשית, שאחריה אי אפשר כבר. אז אלה שלושת הנרטיבים, התגלות, הצטברות וטראומה. וכבר שבלי להרגיש שאתה בעצם התחלת לשער, יש שוני בין גברים ונשים, כן, גברים ברור. נוטים יותר לנרטיב אחד, ונשים לנרטיב השני, באמת הגברים נוטים לנרטיב ההתגלות, ליום אחד קמתי והרגשתי שזה איננו יותר, ונשים נוטות יותר לנרטיב ההצטברות.
אני חושב שזה קשור גם בזה, אנחנו כמובן, כמובן, כמובן עושים פה הכללה גסה של גברים ונשים, אבל אם נלך על הקלאסיקה רגע, נשים יותר מרגישות, יותר נותנות לאירועים קטנים, הן יותר שמות לב לדברים הקטנים, זה גם, זה חלק ביכולת של נשים באמת לשים לב לדיטלס, גברים קצת פחות, ולכן גבר צריך איזה מין רגע כזה, שבו זה נופל לו ואז הוא מחליט, גברים גם מחליטים נורא מהר, נשים יש להם עמידות יותר גדולה, הם יכולות לצבור, הם יכולות להיות נתונות לעוד ועוד פגיעות, והם עושות את זה למען הילדים ולמען עצמם.
אז למרות שאתה עושה הכללות גסות, הפעם המחקרים איתך.
אני יודע.
ובאמת המחקרים מראים שגברים יותר בנרטיב של ההתגלות, ונשים בנרטיב ההצטברות.
אז אני רוצה לספר לך שהמחקר הזה שקראתי עליו לקראת הפרק שלנו היום, ניסה לבדוק באמת, הוא לא קרא לזה נרטיבים של פרדה, אבל הוא ניסה לבדוק עם איזה סיפורים שני הצדדים מסתובבים אחרי פרידה, מחקר נורא מעניין, הוא לקח זוגות שנפרדו, לא נשואים, זוגות של חבר'ה צעירים שהם אחרי פרידה, והם ביקשו מכל אחד לספר את סיפור הפרידה, כל אחד היה צריך לכתוב בכמה משפטים למה הוא נפרד מהבת ומבן הזוג שלו. ואחר כך הם עשו ניתוחי תוכן, שבפסיכולוגיה היום זה מאוד מאוד הולך, שבודקים את התוכן ויש כל מיני שיטות לנתח mm-hmm. ולתת ציונים למילים. זה מחקר איכותני. ובמחקר איכותני בדקו את האיכות של שני סיפורי הפרדה, ומה גילו? וזה מדהים. מה היית חושבת שמה גילו? שיש פערים בסיפורים?
ברור.
לא. גילו שבאופן די דומה, הרבה מאוד מסיפורי הפרדה הם די חופפים.
זה קצת מפתיע אותי.
כן.
למה? כי אני תמיד צוחקת כשיושב מולי זוג בטיפול זוגי, שהם מספרים סיפור והיא כל הזמן מתקנת אותו, הוא מדייק אותה, ואני תמיד אומרת, אוקיי, יש לכם שתי גרסאות לסיפור, סימן שאתם נשואים.
כן.
כי באמת לאנשים יש תמיד גרסאות שונות, איך הם רואים סיפורים, זה מצחיק, זה אפשר להשתעשע מזה בתוך הטיפול, אבל זה משהו מאוד אופייני. לכן הייתי חושבת שכשהם מספרים את הפרידה שלהם, הם גם יספרו בצורה מפוצלת.
יכול להיות שהסיפור הוא קצת אחר במילים, וזה מה שאנחנו שומעים בטיפולים. אבל הקור, הליבה של הסיפור היא מאוד מאוד דומה, כשנותנים ציונים לעלילה המרכזית, מקבלים עלילות מרכזיות די דומות, וזה מדהים שבסופו של דבר פרודים, זוגות שנפרדו, מסתובבים בעולם עם אותו סיפור, כל אחד יסביר את זה לעצמו קצת אחרת, אבל הסיפור הוא אותו סיפור, התקציר, כמו שיש תקציר על פרק בטלוויזיה, התקציר הוא אותו תקציר, ברוב המקרים.
מעניין מאוד ומפתיע בעיניי.
כן, כן.
בוא נדבר על המיניות ועל הגוף בפרידה, כי הרבה פעמים אנשים שהם לפני הפרידה, הם רואים בעניינים המיניים והעניינים הגופניים איזה רמזים מקדימים לפרידה המתקרבת, והרבה פעמים אני מרגישה שבטיפולים חלק גדול מהנרטיב כאילו קשור לזה שהייתה בינינו איזו התרחקות, אנחנו הרגשתי את זה בגוף, כן. לפעמים גם מתעוררים סימפטומים גופניים, כאלה שכל מיני מחלות לקראת פרידה.
גם זוגות שבאים הרבה פעמים לטיפול זוגי ככה, באמת במשבר מאוד מאוד גדול, אנחנו הרבה פעמים יודעים שאחת הפגיעות המרכזיות זה הפגיעה במיניות של בני הזוג, יחסי מין יורדים עד כדי נעלמים לפעמים, וזה כאילו קצת, אנחנו יודעים את זה שהגוף יודע לפנינו, כאילו שהגוף כבר מרגיש את הפרידה ואת ההתרחקות ואת אובדן העניין, וגם הגוף לא יודע לזייף כבר, הוא לא יכול לעשות כאילו.
נכון, ומחקרים הראו שבשנה שלפני הפרידה, אצל הרבה זוגות נשואים, הם לא קיימו בכלל יחסי מין בשנה האחרונה, או ממש מעט, ו-20 שנה אחר כך, כשעשו את המחקר על אותם אנשים, אז עלו מאוד המספרים שלהם. זאת אומרת, אחרי הפרידה הם הצליחו להתאושש, זה לא עניין של גיל, זה עניין של מצב הקשר.
אני רוצה לדבר על שתי תופעות בהקשר הזה, שפתאום צצות לי כאסוציאציה באמת החלשות של המיניות והאינטימיות בזוגות לפני פרידה, וזה שתי תופעות מדהימות, שהרבה פעמים אני מדבר עליהם עם מטופלים שלי, לא בטיפול זוגי, אבל בטיפול אינדיבידואלי. אחד זה סקס with the ex, תופעה mm-hmm. אחת, שתכף אני אגיד עליה משהו, והשני זה הסקס האחרון של הפרידה. הרבה פעמים זוגות שכבר החליטו להיפרד, אפילו אחרי הרבנות, זוגות צעירים שהם בפרידה, זוגות לא נשואים, ככה ממש ביום האחרון שמפרקים את הדירה, וכבר כאילו כבר אין בית וזה, וכבר הכל התפרק, הם עושים סקס אחרון. והרבה פעמים אתה שומע בטיפולים, אני שומע את זה גם מחברים שלי, אבל אני שומע את זה גם הרבה בטיפולים, שיש משהו בסקס הזה שכמעט מחזיר אותם בחזרה.
כי הוא משוחרר מהכעסים, ההתחשבנויות, מכל הדברים, וכבר באמת אפשר להיות עם הסקס עצמו, בלי כל המטענים.
ואז זה מעלה את השאלה, האם היינו יכולים בטיפול, באיזושהי דרך לשחרר את כל הכעסים והמטענים, ושהסקס הזה הוא בעצם איזה סימן, או איזה מין משהו שפספסנו, בדרך כלל זה לא, בדרך כלל זוגות שיש גם את הדרמטים שמבטלים את הפרידה ברגע הזה, למרות שהמובילים באים כבר מחר בבוקר לקחת את הדברים, זה דבר אחד, והדבר השני שהוא תופעה קצת דומה, וזה תופעת הסקס with the ex, זה על זוגות שבזמן פרידה, הם כבר נפרדו, הם לא ביחד, הם לא גרים ביחד, כולל זוגות גרושים אפילו לפעמים, שנפגשים ועושים סקס עם האקסים שלהם.
אני חושבת גם מבחינת הזמן בתוך הפרק של הפודקאסט, שאנחנו מתקרבים לקצה, ואתה מספר על הדבר הזה, אני חושבת שזה לא מקרי, כי זה מאוד אופייני לפרידה, גם אם החלטנו שאנחנו נפרדים, גם אם אנחנו מרגישים שזה בא, גם אם אנחנו לגמרי שלמים, אנחנו אף פעם לא לגמרי שלמים, הפסיכולוגים יודעים שיש תמיד את הדבר הזה של המורכבות. האמביוולנציה
הזאת, כן.
ובעצם כאילו הרגעים האלה האחרונים של פרפורי הקשר ואיזה אשליות או נוסטלגיה או איזושהי באמת תקווה שאפשר היה להציל לזה, או אני לא יודעת אם תקווה או פנטזיה, ובאמת אז אנשים עסוקים בזה ולפעמים זה עוד מחזיק אותם בתוך הקשר, למרות שבעצם הפרידה כבר שם.
ואני אוהב שהכנסת את המילה נוסטלגיה, כי בוא נזכיר למי שמקשיב לנו עכשיו שנוסטלגיה זה בעצם מנגנון של קאט-אוף. בנוסטלגיה אנחנו נזכרים בדברים, אבל רק בדברים הטובים, נכון? איזה כיף היה בתיכון, אבל אנחנו שוכחים שגם בתיכון הרגשנו מנודים והרגשנו לא יפים, והאף שלנו היה גדול והיה לנו חצ'קונה למצח. אנחנו עושים אידיאליזציה, ובעצם בנוסטלגיה יש מרכיב של לשים בצד, וזה בדיוק מה שקורה בסקס with the ex. סך הכל יש שם שני אנשים עם היסטוריה ארוכה, מינית ואינטימית של קרבה, הם יודעים זה את זו, הם מכירים אחד את השני, הם מרגישים נורא בנוח בגוף אחד של השני, וכשבאים לעשות את הסקס הזה, הרבה פעמים שמים בצד את כל מה שקדם לפרידה, את הסכסוכים והכאבים והכעסים, ועושים באמת סקס יכול לנתק את כל הדברים, ואני הרבה פעמים אומר למטופלים שלי, יש לי מטופלים שהם חוזרים סדרתיים, שהם בעצם חוזרים שוב ושוב לאקסים שפגעו בהם, ובדרך כלל חוזרים דרך Sex with the Ex, וזו תופעה שצריך לשים אליה לב, כי היא בדיוק בנויה מהמנגנון הזה של הקאט-אוף, של לשים בצד את כל מה שרע, ולהיצמד למה שטוב.
אבל אולי באמת נסיים עם איזה מחשבות על איך תהיה פרידה טובה, מה צריך לעשות, או אפילו טיפים לאנשים כדי להיפרד כמו שצריך, או להיפרד ולהישאר בשלום. נראה לי שזה מאוד רלוונטי עכשיו בוולנטיינס לאנשים שמקשיבים לנו ונמצאים בתוך פרידה, גם עם שברון לב. מה אנחנו יכולים להגיד להם?
אולי זה גם להגיד שיחסים עוברים כל מיני גלגולים, ושפרידה זה אחד השלבים ביחסים. יש אנשים, אפרופו פרידה טובה, שנשארים חברים גם אחרי פרידה. תראי אותך ואותי, אנחנו הרי לא באמת נפרדנו, אנחנו הלכנו להמשיך איש בפרויקטים שלו, ואנחנו שומרים על קשר מאוד מאוד חזק, ואחד הדברים שאנחנו נורא רוצים, ולכן אנחנו גם מחיים מחדש את הפודקאסט הזה היום, זה להמשיך לעבוד ביחד מתוך המקום החדש שאנחנו נמצאים בו. ואני חושב שמה שזה מלמד, זה שלא רק שאפשר לעשות פרידות טובות, אלא אפשר להתגלגל לפאזה חדשה, בעיקר אנחנו עוד נדבר על זה אולי בפרק הבא, שנדבר קצת על סבב ב', בעיקר איך עושים פרק חדש, מה קורה לזוגות גרושים כשיש להם ילדים שצריך להמשיך לחיות איתם את כל החיים גם אחרי הפרידה של ההורים. אבל בוא נדבר קצת על האנשים שיושבים שבורי לב בערב הזה בוולנטיין.
אני חושבת שזה נכון מה שאמרת, שפרידה היא חלק מהחיים וחלק מהקשר, והאמת היא שכמו שנגיד, אני חושבת על מטופלת שבאה ולא היה לה קשר אף פעם, והיא אמרה, אף פעם לא עברתי דייט שלישי, והמטופלת אחרת שאמרה, אני רוצה לגור עם מישהו, נכון? כל מיני דברים שאנחנו רוצים שיהיה לנו ברפרטואר. גם פרידה צריכה להיות ברפרטואר. אני חושבת, זה לא קורה לכולם, יש כאלה שנפגשו בגיל 16 עם הבן זוג שלהם, והם high school sweetheart, כאלה עד סוף החיים. אבל רוב האנשים יש להם יותר מבן זוג אחד.
לא סתם פרידה. אני רוצה להגיד לך משהו, אני מחייך, כי אני ככה חושב על עצמי, זה לא מספיק שהיו לך פרידות בחיים. אתה צריך פעם אחת שיפרדו ממך.
אתה צריך פעם אחת שישבר לך הלב, כדי להיזכר שיש לך לב.
כי אני למשל יכול לספר לך שהרבה מאוד שנים, אולי פשוט כי היה לי מנגנונים מעולים לזהות מתי זה עומד לקרות, תמיד הייתי הראשון להיפרד, ועד גיל יחסית מבוגר לא נפרדו ממני. ובפרידה הראשונה שהייתה לא כל כך בזמן, היא תחת, אני כבר אמנם 10 שנים בזוגיות, אבל קצת לפני הייתה, היה הבחור שנפרד ממני, ושבר את ליבי. ומה ששבר את ליבי, אני חושב בעיקר, זה שהייתי מופתע.
אז אני חושבת ששברון לב, זה משהו שצריך בהתפתחות שלנו גם, שיהיה לנו, זאת אומרת, מי שאין לו את זה, אז זה גם סוג של חסך, צריך את זה.
קצת כמו שאתה צריך לקבל איזה דחייה בחיים, ולא להתקבל לאנשהו, ולהיות מפוטר מאיפשהו.
גם בשביל שתדע שאתה יכול להתגבר על זה.
נכון.
ושתלמד את זה. ובסוף, בהתחלה כשזה קרוב, זה נורא כואב, זה שורף, זה קשה להתקרב לזה, אבל ברבות הימים, זה הופך להיות רפרטואר של החוויות הנפשיות, שעיצבו את החיים שלנו, ושגורמים לנו להבין, גורמות לנו להבין שאנחנו יכולים להסתדר.
נכון, ואני חושב שהרבה פעמים אנשים בפרדה, בשברון לב בעיקר, שהם לא מסוגלים לתפוס, הם כאילו מאבדים, אנחנו מאבדים רציונליות, אנחנו כמעט נהיים משוגעים ברגע הזה שנפרדים, אנחנו אומרים, אבל למה? אבל איך זה יכול להיות? אבל אתמול הוא אהב אותי, אבל איך זה יכול להיות שיש מישהו אחר, ואתה מאבד קצת מהרציונליות שלך, כאילו שהמוח שלך קצת מפסיק לעבוד, ואני חושב שזה אולי חשוב להגיד פה, שהנפש שלנו, לפעמים יש לה את הזמן שלה ואת הקצב שלה, יכול להיות שאת כבר מבינה שהייתה פרידה, אבל הנפש שלך אומרת לך, לא, 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 גברת, אני לא גמרתי להתאבל.
זהו, אז בוא נעשה מקום גם לתהליך האבל, ולא סתם היהדות אומרת שיושבים שנה אחרי המת, נכון? אז גם בפרידות צריך לקחת את הזמן, ויש שלבים לאבל ולאובדן.
היא לא סתם, היא אומרת 7, ואחרי 7 יש 30, ואחרי 30 יש שנה, היא כאילו אומרת, יש תהליכים, ב7 זה מאוד מאוד דחוס, עד כדי כמעט אתה לא במציאות, ב30 אתה ככה מתחיל להתקרב לחיים בחזרה, ונותנים לך עד שנה שאסור לך לשמוח, ומותר, יש לך פטורים מכל האירועים המשמחים.
אז גם לפרידה שלא קשורה למוות, יש לה שלבים, ויש את כל הקשת הרגשות שאנחנו מרגישים אחרי אובדן, והם לגיטימיים.
אז לשבת לבד ולכאוב, ולחסל דלי שלם של גלידה, את אומרת שזה חלק מהחיים?
אני אומרת שזה חלק מהחיים, ומה שטוב זה גם לעשות את התקופה הזאת, וגם לסיים את התקופה הזאת, ולדעת גם מתי לעזוב את התקופה הזאת, להיפרד מהתקופה של הפרידה, להיפרד מהדכדוך, מהעצב, מהדיכאון, לקום מחדש על הרגליים, להתאושש.
ושואלים אותנו הרבה פעמים, נגיד, הרבה פעמים בהרצאות שאנחנו מסתובבים, בעיקר חבר'ה צעירים של העידן של היום, שואלים אותנו, אבל איך אפשר להקל על הפרידה, ואני תמיד מדבר קצת על הפרידה בעידן המודרני, על הרשתות החברתיות, על פייסבוק ואינסטגרם, ועל כל המקומות שעוד רואים את האקסים שלך, ועל המקומות שתמונות שלך ושל האקסית שלך עוד מסתובבים, אתה מקבל פתאום תזכורת, היום לפני שנה היית איתה בכך וכך, ואחד הדברים שאנחנו ככה מאוד מציעים, זה לא להכאיב, לא לשים על עצמך עוד כאב, דרך להיות מאוד מאוד חשוף לאקסים שלך ברשתות החברתיות. אנחנו בעד לא לעשות בלוק אכזרי, אבל לעשות איזה סוג של לקחת הפסקה, ואפילו להגיד את זה היום בפרידה, אנחנו גם ניפרד קצת אחד מהשני ברשתות החברתיות לתקופה עד שזה לא יכאב לנו. כי לראות את האקס שלך עם החברה החדשה שלו, באיזה חופשה בגליל, זה לא בדיוק הדבר שיעשה לך הכי טוב עכשיו.
ואני רוצה שנאחל לכל הפרודים והפרודות בוולנטיינס הזה, שבשנה הבאה תהיו כבר בזוגיות, ואז תחשבו שזה חג מאוד מיותר, הוולנטיינס, לא צריך אותו, אפשר לחגוג את האהבה בכל יום אחר בשנה, אבל זה יום כזה לחשבון נפש, אני מרגישה, זה שתהיה לכם שנה טובה של אהבה, של קשר, של התממשות, של כל מה שאתם רוצים לעצמכם קודם כל.
וגם מי שאין לו, זה בסדר, זה לא אומר שלא יהיה לך, ואני חושב שאנחנו צריכים לזכור ש... את הקצב של הנפש שלנו, גם לפרדות, גם לכניסה לקשר חדש, לנפש שלנו יש את הקצב שלה, ואנחנו צריכים מאוד להקשיב לה.
ודנוש, לצערי נגמר לנו הזמן.
אבל אנחנו בדרך לעוד פרק, כי אנחנו ממש בחידוש של הפודקאסט הזה, אז נפגוש אתכם בעוד פרק של צערי נגמר לנו הזמן. ואיזה כיף לחזור להיות איתך.
נתראות, ביי ביי.